אז כמו שאמרתי, עוד עוד מקור אחד ש שבו הרב קוק מסביר קצת את הנושא של הכפירה, החילוניות, הכפירה, שדיברנו על זה הרבה, שזה משהו מאוד מפתיע, אפשר לומר, מאוד מפתיע ש שקורה דבר כזה אחרי המון המון שנים שעם ישראל בסוף הוא עם מאמין ומחובר לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות והכל. ולכן רואים שהרב קוק זה מאוד העסיק אותו להבין מה בעצם קורה פה. אז פה במקור שיש לפנינו, אני אקרא קצת ונסביר, יש פה עוד הסבר, אני חושב מאוד עמוק להבנה של מה שקורה. אז אני קורא בפסקה סמר ג' יש לפניכם, זה מהשמונה קבצים. שמונה קבצים כידוע זה בעצם המקור של כתבי הרב קוק, כמו שהוא כתב אותם בצורה, הוא לא כתב הרי מסודר. הרב קוק לא כתב אורות התורה, אורות התשובה, אורות הקודש, אורות הזה. ממש ממש לא, הוא כתב בזרימה. כל מה שהוא כתב פשוט היה בקבצים, הוא קם בבוקר או בצהריים או בערב והמוזה שרתה עליו לכתוב על נושא מסוים, אז הוא פשוט כתב, ויכול להיות ששעה אחרי זה הוא, אחרי הקוסטי, הוא פתאום עבר לזה והוא כתב נושא אחר. זאת אומרת, אין פה סדר של הדברים. מי שאסף את הדברים וסידר אותם בצורה מסודרת, זה כמובן הרב צבי יהודה, בנו ואחרים. שסידרו את הדברים בספרים. אז חלק מהדברים האלה לא נמצאים בתוך הספרים שאנחנו מכירים. כן, כל פנים הוא אומר ככה, כנסת ישראל עומדת היא עכשיו על המעבר לצאת מתוך חיים אינסטינקטים לחיים של הכרה. האינסטינקט הטבעי הוא יותר בטוח במהלכו. ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. אבל התכונה המשוכללת של האדם לא תיתן לו להישאר לעולם חבוק במעמדו הטבעי. ובעל כורחו של האדם מתרומם הוא מחוגו, ויוצא אל המדרגה ההכרית, שבה הוא עובד הרבה מסגולותיו הטבעיות. אבל סוף כל סוף הוא מסגלם לו בצורה יותר יפה. אני אסביר רגע את הפתיח הזה, ואז תכף נראה איך זה מתקשר לעניין שלנו. יש בעולם שלנו בעצם שתי צורות של חיים, ששניהם נכונות אצל כל אדם, תלוי במינון הנכון. יש אינסטינקטים ויש הכרה. אינסטינקטים, כולנו יודעים מה זה אינסטינקט, זה מנגנון טבעי, שנמצא בתוך האדם. למי יש את האינסטינקטים הכי חזקים בעולם? בעלי חיים. בעלי חיים הם חיים בעצם רק על אינסטינקט. יש להם מעט מאוד הכרה, יש להם קצת הכרה, בגלל זה גם אפשר לאלף אותם, אבל ה-80% שלהם או ה-90% שלהם זה אינסטינקטים. אצל האדם באיזשהו מקום זה בנוי קצת אחרת, כי בגלל שיש לו שכל ודעת, אז הוא עובד הרבה מאוד עם ההכרה, הוא עובד הרבה עם זה, והאינסטינקטים שלו לא תמיד הם מספיק חדים וברורים. זה קודם כל להבין את שני המושגים האלה. איך הדבר הזה קשור לנושא שלנו? רגע, אולי עוד נקודה אחת. אומר הרב, יש תקופות בחיים שזה תקופות של מעבר מחיים של אינסטינקטים לחיים של הכרה. אולי דוגמה שלכם באה ככה בראש, בחיים של האדם, אולי...
שאתה תינוק אולי?
מה?
כן,
שאתה
תינוק, ואתה מתבגר.
מה אומר?
שאתה
תינוק,
תמיד ילד...
יפה, זאת אומרת, מן הסתם בתינוקות, קטנות, לא יודע, גילאים כאלה, מן הסתם אתה יותר עובד על אינסטינקטים, פחות על הכרה. אתה עובר לגיל ההתבגרות, אתה עובד פחות על אינסטינקטים ויותר על הכרה. בתקופת המעבר יכול להיות קצת בלגן, כי יצאת מהאינסטינקט ועוד לא נכנסת בצורה מלאה להכרה. אז זה בעצם מה שהוא הולך לנתח ולהגיד שזה מה שקרה פה. אז הוא אומר כך. ככל החיים והאדם, אפשר פה לשבת, אנחנו לא אוכלים אף אחד, הכל בסדר. כן. ככל החיים והאדם שבכל זמן שאינם נתונים במעמדם הטבעי, פועל הטבע עליהם להחכימם בחוכמת שמירת החיים והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, הנה הם צריכים לעשות את כל הדברים הללו עצמם מתוך הכרה פנימית ברורה, ולא מתוך דחיפה פנימית חזקה ועיוורת. כך הוא מעמד האומה בגולה ליחס היהדות, הוקרת האמונה ושמירת התורה. במצב התרדמה, תרדמה שווה גלות, יפה. מצב התרדמה, האינסטינקט, עכשיו שימו לב פה טוב, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי רדה בכל יחיד לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל מהכרה פנימית טבעית שבהיפרד כל אחד לעברו בחיי הדת יבוטלו רגשי האומה ותתפוצץ ותתבטל. כל זה היה במצב חזק עד שלא החל לזרוח האור של התחייה הלאומית מתוך חפץ והכרה ומתוך בסיס מעשי, מתוך המשכה חזקה להתאסף לארץ ישראל ולייסד מחדש חיי העם הקדמונים כאימות עולם, שאז בעוד לא היו הזמנים מסוגלים לכך, לא מצידנו ולא מצד העולם, וההכרה הברורה בחפץ קיום האומה לא היה אפשר לה לצאת אל הפועל, אם היה בא איזה רפיון בהשפעה הטבעית, הייתה הסכנה איומה מאוד. אתה בא התור להכרה הברורה וכו'. אמרתי לארון, אני אנסה לתת את השיעור. במקסימום אני אחתוך אותו קצר, אבל נגיד את הנקודה העיקרית. פשוט נמשיך להיות חלק מהשיעור. לא, הקורונה, אני שלילי, הכל בסדר, לא לדאוג, אבל ממשיך לי, כן, קצת תסמינים שהם כבר חלשים, אבל הם עדיין קצת מפריעים. אז מה הוא אומר? בואו נגיד את הדבר העיקרי, ועם זה ניצא בעזרת השם. אומר הרב, בעצם לאורך כל התקופה של הגלות, עם ישראל חי על אינסטינקטים. למה? כי כשנמצאים בארץ ישראל, אז חיים עם הכרה. זאת אומרת, לחיות עם הכרה זה אומר לחיות עם, עם מודעות, עם רצון. ובגלות יש מה שנקרא שרידות. מבחינה רוחנית, לא מדבר, גם מבחינה גשמית. גם מבחינה גשמית אנחנו שורדים שם. וגם מבחינה רוחנית, אנחנו שורדים. שורדים זה אומר שאנחנו, איך הוא אמר פה? כל פרט יודע שהוא חייב לשמור את הדת, כי אם הוא לא ישמור את הדת, מה יקרה?
זה לא יהיה.
הוא קרא לזה, האומה תתפוצץ ותתבטל. ראיתם את המשפט הזה? תתפוצץ ותתבטל. כאילו, אנחנו בין הגויים. השפעות של הגויים, אמונות אחרות, תפיסות אחרות, תארו לכם, כאילו, פשוט מה שקורה זה, חייבים להחזיק, בלי לחשוב יותר מדי למה. אתה לא חושב למה, מה אתה עושה כשאתה שורד? לא יודע, שלא נדע, כן? או זה, אבל כשאתה מצא במצב של שרידות, אתה פשוט חי רק בשביל לחיות, את החיים עצמם. בדיוק. ולכן, כמו שבגשמיות, אתה רק לחיות, זה לא מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. תן לשרוד ולחיות, כן?
זה גם הלימוד
הלימוד שלהם היה באופן גלותי, רק שישמר. הם לא למדו יותר אמונה, זה היה בעיקר גמרא.
נכון, כן, היה גם, כן, כמו שהגמרא אומרת, היה נשאר ארבע אמות של הלכה בלבד. זאת אומרת, השרידות היא גם מבחינת תורה, זה לשמר ולא לפתח. זה לא היה הרבה לחשוב, ותמיד היו יחידים שהיו מאוד גדולים, ותמיד הם היו מעל הזה, אבל האומה בכללה, הרוב, אז גם מבחינת קיום תורה ומצוות, היה ברור שמקיימים תורה ומצוות, כי בלי זה פשוט אנחנו לא נחיה. ואם כך, אז מובן מאוד שהוא קורא לזה תרדמה, כן? לגלות הוא קורא תרדמה. מבחינה מסוימת זה להירדם, זאת אומרת, זה לא להירדם פיזל, זה לא לחיות. לא לחיות באמת, זה רק לחיות לא למות. ואז, מגיע תקופת התחייה. זה בעצם התקופה שאנחנו עוברים מאינסטינקטים, אנחנו עוברים להכרה. כי אנחנו חוזרים, אומר, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לעצמנו, חוזרים להיות עצמאים. ואז, עכשיו כשזה יגיע להכרה ברורה, אז אדרבה, אז עכשיו אנחנו נהיה מאמינים, לא מאמינים באינסטינקט, אלא מאמינים מתוך ברור. מאמינים מתוך ידיעה, מאמינים מתוך לימוד, מאמינים מתוך רצון, מתחברים, מעמיקים, מבררים וכולי. אבל מה קורה במעבר? אנחנו יוצאים מהגלות, קודם כל משילים מעצמנו את האינסטינקטים, משילים מעצמנו את הדבר האוטומטי, זה לא רוצים יותר אוטומטי, לא עובדים על, אנחנו לא טייס אוטומטי, אנחנו הולכים לחיות את מה שאנחנו באמת. אבל ההכרה עוד לא מגיעה. לוקח זמן עד שההכרה מגיעה. ממילא, הסבר מאוד פשוט. למה? לחילוניות ולכפירה. כי כל הזמן השאלה, תמיד ששאלנו את עצמנו, רגע, כל כך הרבה שנים עם ישראל שומר, 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 מה פה ההכרה עכשיו פתאום? דווקא כשחוזרים לארץ ישראל. דווקא כשזה אוטוטו גאולה. אז היית מצפה שיהיה גאולה, היית מצפה שאדרבה, יהיה עוד יותר רוחניות. אומר הרב, אבל לא חשבתם על התהליך הזה, שעד עכשיו אנחנו כל הזמן מאמינים כי אנחנו שורדים, ואנחנו חיים עם אינסטינקט כזה של לשמור על עצמנו. עכשיו אנחנו יכולים לשחרר את האינסטינקט הזה, למה? כי אנחנו חוזרים לארץ ישראל, יש לנו עכשיו יותר ביטחון. לא צריך כל הזמן לפחד כאילו מאיבוד הזהות שלנו. בעצם זה היה פחד מאיבוד הזהות שלנו. כמו שאומר, האומה תתפצט ותתבוטל. כלומר, נהיה בגלות, נהיה בלי תורה, נהיה בלי כלום. אז מה בסוף ישאיר אותנו יהודים? אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו יותר רגועים. אנחנו לא פוחדים מה ישאיר אותנו יהודים. מה זאת אומרת מה ישאיר אותנו יהודים? אנחנו עם. אנחנו אומה. אנחנו לאום. אנחנו מדינה. יש לנו שפה, יש לנו תרבות, יש לנו משלנו, יש לנו צבא. אז אנחנו יכולים לשחרר את האינסטינקטים האלה, ואז מה קורה? בשחרור הזה של האינסטינקט, מה זה נכנס? נכנס כל המחשבות הכפירה וכל המחשבות הכביכול אנטי-אמוניות וכדומה, הן עכשיו נכנסות. שלב הבא, עכשיו השלב הבא, מלא יגיד הרב, עכשיו תראו בשורה השלישית מהסוף. אתה בא התור להכרה הברורה, שכשהיא תשתלם, תחולל גדולות הרבה יותר מכל פעולות ההכרה הטבעית העיוורת לקיום האור האלוהי, לדעת השם המיוחדת לישראל, לאמונה ולשמירת התורה, שהיא כולה אורחות חיים לישראל. אומר הרב, מכין אותנו, מה השלב הבא? השלב הבא זה ההכרה. כשההכרה תגיע, האמונה תהיה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה לאורך כל הגלות הארוכה, שכאילו היינו דתיים, והיינו שומרים, והיינו זה, אבל זה היה מאוד נמוך. עכשיו זה הולך להיות מאוד גבוה. אבל השלב המעבר הוא שלב מאוד קשה, אתה עומד מולו ואתה אומר, וואו, מה קורה פה, מתרחקים, זה, זה, זה מאוד מבהיל. למי שלא מבין את התהליך, זה מאוד מבהיל. אבל מי שהרב קוק מסביר לו את ה... בעצם מה שקורה פה, אז הוא, מה זה להירגע? הוא לא נרגע כי הוא, קודם כל הוא מבין, אז הוא קצת נרגע. דבר שני, אחרי שהוא נרגע, הוא אומר, עכשיו אני יודע גם מה לעשות. מה אני צריך לעשות עכשיו? מה צריכים לעשות?
פתח את זה
עליו. פתח את?
את מה שגרה בחוץ.
אז את מה צריך לפתח?
האמונה.
את ההכרה. הוא צריך לפתח את האמונה ההכרתית. לא עוד פעם לחזור, וזו הסיבה שרואים גם בדור שלנו, שאנשים לא מוכנים, גאו, תשמע, אני דתי, כי אבא שלי דתי, כי סבא שלי דתי, כי זה, 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 אני גם ככה, כי. זה לא אותו, זה, אצל הרבה אנשים זה לא עובד.
אז מצד אחד מרגיע, כי יש הסבר, לוקחים אותם למה
זה מה שאמרתי, זה לא מרגיע, עכשיו תשב בצגת, תגיד, טוב, יאללה, אני רגוע, הכל בסדר, יום אחד ההכרה תגיע והכל יהיה בסדר, לא צריך להיבהל מהחילוניות ומהכפירה ומכל זה. לא להיבהל מהבחינה הזאת שיש פה תהליך טבעי שאתה מבין למה הוא קרה. אתה לא חושב שעם ישראל באמת עכשיו הוא לא אוהב את השם, הוא פשוט רוצה להגיע למדרגה של אהבת השם יותר גדולה. האחריות היא להביא למקום הזה. באמת לקחת לשם, איך לוקחים לשם. מה שאנחנו עושים בעצם, לומדים אמונה בעומק, לומדים תורה בעומק, הכל עושים יותר בהכרה, יותר בהבנה, יותר ברצינות. ואז עם אלה, כמו שיהיה יותר אנשים כאלה, אז גם אלה שכביכול יתרחקו, כשהם יראו, יפגשו כזאת אמונה, כזאת הכרה, אז הם לאט לאט ייפגשו עם זה בטוב ויתחברו לדבר הזה. זה בעצם תמצית, אתם יכולים לראות פה בשורה השלישית, אבל עלינו לא להשתומם ולהתייאש בעמוד י' ז' שם. גם לא לשבת בחיבוק ידיים. כי אם עלינו לדעת איך לאחוז בשורשי תחיית הרוח ולהפרות את ענפיו. אם אי אפשר לנו להשיב מיד את האבדות כולן, כאילו זה לא יקרה ברגע אחד, נתאמץ להשיב את אשר נוכל. וכן הלאה, הוא ממשיך, אבל כמו שאמרתי, אני לא יכול להמשיך. אז הדף לפניכם, מי שמעניין אותו ככה עד הסוף, שיקרא את זה, זה מעניין, זה חשוב, אבל את הנקודה העיקרית, אני חושב, אמרנו. בסדר, חיים תהיו, וזאת השם.